תקציר הסיפור, ספר הקבצנים, לשלום יעקב אברמוביץ', הוא מנדלה מוכר ספרים, כפי שעובד להצגת תיאטרון מופע יחיד. מספר יהודה עצבה. פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ואותו היום 17 בתמוז היה, ואני יושב לי על דוכני בעגלה, עטוף בטלית ומאותר בתפילין, מחמר כל אחר יד אחר סוסי בשוט שבידי ומתפלל שחרית. מתכוון ועוצם עיניי שלא לראות את העולם לפניי בשעת התפילה. והיא, התולדה, הטבע בלשונם, הייתה באותה שעה מעשה שטן. נאה מאוד, וממשכת אותי להסתכל בפניה. והיו הרהורי ליבי מנצחים זה עם זה. יצרי הטוב אומר אסור, אל תסתכל. וכנגדו, יצרי הרע, מסית ואומר, מותר, הסתכל ויהנה לבך, שוטה שבעולם. ועמד ופקח לי עין אחת. ומיד נגלתה לפניי. היפהפייה הזו בהדר כבודה ותמונה נאה לנגד עיניי. שדות כוסמין בלבלובן, לבנות כשלג, אצל שורות שורות מוצהבות של חיטים ושל גבעולי קטניות גבוהים וירקרקים. בקעה נאה, צומח הדשאים וחורשת של אגוזים לשני צידיה, ובתוכה בריכת מים זקים כעין הבדולח, וזהרורי חמה בוקעים בהם וחופים פניהם בתורי זהב וקסקסי כסף. יהודי, מכיוון שאמר לפניו מזמור, סבור שעשה כל מה שבידו ודעתו נחה ומתיישבת עליו. אני מחליק לי את זקני בנחת רוח כאומר, ריבונו שלא אילם, אני עשיתי את שלי ויצאתי ידי חובתי. עכשיו אין הדבר תלוי אלא בך. הרי נכסדך אב רחום, הרי נכסדך אב רחום. אף סוסי העלוב כובש ראשו בקרקע ומתענח, כאילו הוא אומר, ומספו, מה יהיה עליו? דומה שחטפתני שינה לא עליכם, וישנתי באמצע תפילתי. רואה אני, והנה עגלתי, טובעת בתוך אמת המים, ובאחד מאופני האחרונים נתונה סדנה של עגלה אחרת. מיד אני קופץ ובא לשם לחמה, והנה איש יהודי סבוך בתלית ותפילין, מפרפר לפני תחת העגלה, הרצועות והשות כרוכים יחד, והוא מפרקס ומשתדל בכל כוחו לצאת מן המיצר. אני מקללו באביו, והוא באבי ובאמי. אני חובט את סוסו, והוא מתיר את עצמו מאסוריו, ועומד וחובט את סוסי. שני גיבורי ישראל, בתליותיהם ותפיליהם עומדים בשדה, זועפים ונזעמים ומזומנים להיות סותרים אחד בלחיו של חברו. ופתאום נרתענו לאחורינו ושנינו בבת אחת קוראים, תוהים ומשתאים. אוי, 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 רבי אלתר. אוי, אוי, רבי מנדלה. אלתר הוא יהודי מסורבל בבשר, ומפותם, וקרסו עבה. פניו טובעים בים של שערות צהובות ואחורות, שיש בהן כדי להספיק פאות וזקן ושפם, גם לו לעצמו וגם לכמה וכמה יהודים. בתוך ים של שערות זה עולה כמין אי, חותם רחב ואב, חתיכה הראויה להתכבד בה. אלתר! איש בטלון, ומוכר ספרים הוא, מכירי מימים רבים. לאן הולך יהודי? שואל אני ובודק את אלתר, מאין יהודי בא? יהודי, הלוואי שלא היה הולך ולא בא. מאותו היריד הנאה אני בא, מעיר ירמוליניץ ימח שמה וזכרה. וקרונות של גויים באים לקראתנו, וכיוון שהגיעו וראו אותנו מעוטפים בתלית וציצית ותפילין עם רצועות בראשנו ועל ידינו, מיד הרימו את קולם, מלגלגים עלינו ואומרים, היי, פנו דרך, פנו מקום, יהודים מצויצים. מי יודע כמה היינו מטפלים בהוצאת העגלות, ואפשר שלא הועלנו כלום. כפותותינו נתלחלכו בתית, ותליותינו היו מתמרטטות, שהרי באמת, מה אנו? ומה כוחנו? אבל בכוח ידיהם של בני עשיו, המלאכה נעשית יפה, הם היו דוחפים, ומדחיפתם היה ניכר שהידיים ידי עשיו. אבל אנו, להבדיל, אין כוחנו אלא בפה. הכל, כל יעקב. לא שהיתי הרבה, ועליתי על העגלה שלי, והלכתי לדרכי, אני בראש ואלתר אחריי. מתפילת היום לא נשתיירו אלא פסוקי דרחמה ותחנונים מועטים, ולאחר אמירת אותם הפסוקים, התחיל היצר הרע, מסית ואומר, קח נא מעט יש, וסעד לבך. איי, 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 אני משתמט ממנו ואומר, אכילה ושתייה בשבעה עשר בתמוז, תח. אני לא תח, והוא לי, איי, 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 איי. איי, 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 חמה לוהטת, רוח לא נושבת, אוויר לא מרפרף. ואני מוטל מפני החמה בעגלתי, ואיני לבוש אל החלוקי וטלית קוטני בלבד. כובעי החם בראשי שמות לי לאחוריי ומזיע יפה יפה. ואדם, כשהוא מזיע, כמה נפשו שוקקה וכמה היא רעבה. אף אני צמא ורעב, יצרי הרע מתגבר בי עוד יותר מבראשונה, והולך ומונה לפניי את כל סדרם של מאכלי בית ישראל. בשר מצומק בדייסה, צליק דרה, פשטידה עם אור של צוואר עוף ממולה בתוכה, כבד מרוסק בבצלים, בולמוס או חזנים. ואני רוצה לאכול בכל אבת נפשי, והוא בשלו, לביבות מטוגנות, קורקבן, פרגיות, לשון בחרדל, צנון בשומן תרנגולים, זפק של ברבור מצומק בלפת. ועד שהמאכלים האלה נקראים לפניי, והנה תרמילי לפניי, כאילו נעתק ממקומו ובא מאליו. לחיים טיפש, נאום היצר הרע בקרב ליבי, אל תשתתה הרבה שוטה שבעולם. ידי הולכת מאליה, פותחת את התרמיל וחוטפת את הכוס. ואגב, אני מתגנב ומביט על סביבותיי. ובאותה שעה נפגשו העיניי בעיני סוסי, שהיה מתחכך בראש, בראש הקלונס של העגלה, הופך ראשו לאחוריו ומציץ עליי בפנים זהומות, כאילו הוא מתרעם ואומר, בורא, זו רגלי האחרונה בצקה וכרוכה במטלית, עין אחת דולפת, צווארי פצוע, תדבק לשוני לחיקי, אם ידעת איתם שיבולת שואל. ואף על פי כן, אני עוזר חלצי, מזיז עצמי בכל כוחי, ומתגבר כארי, וזוחל והולך לעשות רצון ריבוני, ואיני פורק מעלי חס ושלום או לעבודה. הכוס נשמטת מידי וחוזרת למקומה. ואת התרמיל הטלתי מלפניי בבושת פנים, מתענח ואומר, אכן, אכן זה הוא שמחייב את היהודי ומלמדו מוסר השכל. נעבוד רבי סוסי ונסבול, הרוח לא יישאנו, אדם ובהמה תושיע השם. יהודי, כיוון שכבש את יצר הר, את היצר הר, יהודי, כיוון שכבש את היצר הרע של אכילה, את התאווה המגונה הזו, שוב אינו חושש לה. והרי עכשיו בימינו, הרבה יהודים בעולם ששיעור קיבתם אצלם אינו אלא כזית, ומובטחני שלעתיד לבוא יהיו היהודים הולכים וממעטים באכילה, עד שלבסוף יקום דור חדש, מחוסר קיבה לגמרי, ואז כמלאכי מרום יהיו היהודים על פני האדמה. אלתר שלי מתפרקד בעגלה, שוכב על גחונו וראשו סמוך על שתי זרועותיו. פניו מאדימין וחזהו המסובך בשיער מגולה. החמה מלהטת וצולה אותו כגדי מקולס בשמנוניתו, מפיקה מתוכו את כל הלחלוכית שבו, והוא מזיע. אוי ואבוי לי שראיתיו בכך. לאחר שעה קלה הגענו למקום יער בשדות ומראה טוב. שלחנו את האריות שלנו חופשי לראות כטוב בעיניהם, ואני ואלתר ישבנו נשענים תחת העץ. מדברי אלתר למדתי שאין הדברים כפשוטם, ובצרה גדולה הוא. אני מצידי לא נתעצלתי ודחקתי, ואלתר שלי נתעורר והתחיל מספר לי את צרת נפשו על פי דרכו ואמר, בקיצור, אני בא לירמוליניץ, ליריד שם, כך מספר אלתר, אני עומד ומתיר את חבילות סחורתי, עומד אני בשוק ומצפה לפדיון, וכלום. באמת לא באתי ליריד, אלא בשביל שהייתי אנוס לכך, ביתי הבחירה כבר בגרה, בתולה צריכה להינשא, שומע אתה? ואם מעט לך צרות ישנות, הרי לך חדשות, מעשה באשתי, פתאום נמלכה, וילדה זכר, ואימתי? קודם הפסח, מזל טוב לך, שומע אתה? בקיצור, הכל הבל. סלח לי רבי אלתר שאני נכנס לתוך דבריך, למה נסעת בתולה בזקנותך, שתלד לך בנים הרבה? מה אתה סח רבי מנדלה? אמר אלתר תוהה ומשתומם. הרי הייתי אנוס להכניס בעלת בית לתוך ביתי. יהודי נושא אישה, מה הוא מבקש? לא כלום. אין יהודי מבקש אלא בעלת בית יפה. ולמה, רבי אלתר, שואל אני אותו, אחרת את ביתך וגירשת את אשת נעוריך, והיא הרי הייתה בעלת בית יפה? משיב אלתר בה כמעט שפתיים ופניו זועפים. והכרה גם כן לא הייתה אשתך הראשונה, מקפח אני את אלתר בדברים. עכשיו היא שוממה, והילדים העלובים, היכן הם? הגד, אם ידעת? מבעבע אלתר כאילם ומנענע בידו, חופף פעתו ונאנח מעומק הלב. גדולה שהיא משמשת אצלנו היהודים בכמה וכמה לשונות, ובאה במקום תשובה על כל הקושיות שבעולם. ואותה הבה האחרונה של אלתר טעמה היה כטעם מרור, ובמשמעה הכרת רשעו וחטאתו, חרטה וצידוק הדין על מעשיו. אבן מעמסה הייתה לו על ליבו חטאתו הגדולה שחטא לאשתו הראשונה ולילדיה, וכל צרה שהגיעה לו היה רואה אותה כעונש ודין שמיים. צער גדול נצטערתי על שעוררתי בלב אלתר את מחאוביו הישנים. לשונו של אלתר שהתחילה מקשקשת בפיו כמטוטלת, עמדה פתאום על ידי שנגעתי בגלגלי האורלוגין, כלומר בתוך נשמתו פנימה. ועכשיו עליי לעשות שוב בתחבולותיי שידבר. לוחסתי על תרחתי ועוררתי עד כמה שאפשר בדברי עסק, והתעורר. ופתח פיו, והמטוטלת, זו לשונו, שוב התחילה מקשקשת. בקיצור, עומד אני אצל עגלתי, חוזר אלתר ומספר כלשונו, עומד אני כאן ומתבונן להיריד, והיריד יריד, רעש והמולה, בני אדם נחפזים ובהולים, שם רצים בנשימה אחת סרסורים, שדחנים, סמרטוטרים, סמרטוטריות, תגרניות עם סלים, יהודים עם סקים ותרמילים, ויהודים דלים וריקים בלא כלום, אברכים במקלות, בעלי בתים קרסנים, וכולם פניהם להבים, אין להם פנאי, רגע בסלע. בקיצור, לא כלום. דומה, עוד מעט והם מתעשרים עושר גדול. מאוד גדלה הקנאה בליבי כשראיתי הכל מתעסקים, הכל מרוויחים ומאספים ממון. ואני, גבר לא יצלח, מה אני עושה? לא כלום. עומד אני כגולם בחיבוק ידיים אצל עגלתי, שכל סחורתה המצויה בעינה בעוונותיי הרבים, אלא כמה חבילין של ציציות של קמעות ומיני ספרים ותחינות, בוא ועסוק בה ועשה את ביתך לאיש. ואלתר מספר לי סיפור ארוך שתחילתו תקווה גדולה לשידוך, אך סופו עוגמת נפש, שכן מכך טעות היה אותו שידוך, והשטחן הציע קלה במקום חתן. איי, 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 אומר אני לאלתר, מחזיק בזקנו ומושכו כמנהג יהודי. אני לדבר אחר נתכוונתי. שמעתי סוף המעשה שהיה בך בעניין השידוך בשעת היריד, ונזכרתי במעשה נפלא שהיה לשעבר בבית המרחץ. וכל זמן שאני זוכר בו אני מוצא טעם, ומעשה זה ושלך אחד הוא, ואין ביניהם אלא שבמרחץ היה המעשה בקיצור ונגמר בחיתו. ראויים הדברים לשומעם. אוי, כמה אתה מזיע, רבי אלתר. הרתה נע מעט במחילת כבודך לשם, ואני אשתתח לי כנגד החמה ואספר לך. אלתר מוחה בבית ידו של חלוקו את הזיעה מעל פניו, ומוציא מחיקו מקטרתו של זכוכית לבנה שצורת יפהפייה עליה. נוטל את המסמר התלוי בצמית שעל פיה, וגורף את קנה המקטרת הקצר העשוי חוליות חוליות. החוליה העליונה עצם שחורה ומעוקמת, החוליה התחתונה אף היא העצם, והאמצעית הגדולה שבהן מעשה אבות, שזורה ומרוקמה בזיגוגים דקים. אחר כך נתן אש במקטרתו והתחיל לעשן, מסתכל כלאחר יד בצורת היפיפייה, ומשתתח מלוא קומתו תחת האילן. ואני רוקק וגונח, מזמן גרוני לדיבור, ומתחיל לספר. בבית מרחץ זה של בני העיר כסלון, קבע לו מקום דירתו מנעוריו בחור אחד, פיש כשמו, והוא חיגר. הרי לך עוד בריאה אחת בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ופיש כשמה. כשאר בריאות עלובות כמותו, פישקלונים, תודרוסונים, חיימונים, יוסולונים, חצקלונים, עירומים ויחפים, ובגד ארבע כנפות לבד עליהם, ואתה מוצא אותם על כל פסיעה ופסיעה בכל מקום ברחובות. לומר לפניך שפישקה בריאה נאה הוא, אי אפשר. ראשו עליו כקערה, סגלגל ומרודד, פיו רחב, שיניו עקומות וחרקומיות, מגמגם בלשונו ואינו הוגה את הרש כראוי. גבו מעוקם קצת, והוא חיגר ברגל אחת. הבחור פישקה כבר בגר. מצידו היה מוכן כבר לישא אישה ולזכות את כסלון בפרי בטן. אבל מזלו הרע גרם, ושכחוהו, ונעשה כמין סחורה בלה זו במסחר הספרים שלנו, המונחת כאבן שאין לה הופכין. פישקה היה רגיל להלך יחף, ובלא כפותה, אלא בקוטנתו התלועה, ובבגד ארבע כנפות מזוהם, ומכנסיים רחבים, עשויים קמטים קמטים, ותלויים כסקים. מלאכתו הייתה הלוך וקרוא ביום השישי בחוצות כסלון. עמדו בעלי בתים, ולכו לבית המרחץ. בימות החמה, כשנתבשלו הירקות, ובצלים נראו בארץ, כל פישקה נשמע בעיר. בצלים יהודים, שומים, שומים יהודים. בבית המרחץ היה שומר המלבושים, מגיש ספל של חמין, מקפל כתונת מזוהמה, נושא גחלת ונותנה לתוך מקטרתם של הבאים למרחץ. ובשכר כל היגיעות הללו קיבל מטבע בת 2 ו-3 פרוטות. ובכן, כשהייתי פעם בכסלון וראיתי את פישקה מרחוק ברחובה של עיר, עמדתי מבולבל ומשתומם. פישקה שלי, אני רואה, הולך צולע על ירחו, הדור בכפות החדשה, בנעליים ובפוזמקאות חדשים. כובע גדול בראשו ועל ליבו, בגד ארבע כנפות של בד, משוקד בציצים ופרחים גדולים באדומים, ומתנצנץ. דבר זה, מהו, מהרהר אני בליבי. מחר, אם ירצה השם, אשכים ואלך בלא נדר למרחץ, ואשמע מה נעשה בעולם. המרחץ, הרי הוא המקום היחידי בשביל יהודי, לתהות זה על קנקנו של זה. במקום זה מתגלים לו לאדם דברים מחוסים ונסתרות הרבה. למחר, באתי לבית המרחץ. ברל החבטן יושב לו בפרוסדור על הספסל. כיוון שראו אותי ברל ואיציק, עמדו ואמרו לי, ברוך הבא, בשמחה רבה. ובתוך דברי שיחה, שאלתי אותם על פישקה, ואמרתי להם, פישקה שלנו, היכן הוא? פישקה? אמר ברל, מנענע בחבילה שבידו. הו, 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 פישקה אדם גדול הוא אתה. וכך הוא המעשה בפישקה. פתח ברל ואמר, פעם אחת, כשהיינו מסיקים התנורים ביום חמישי בערב, נכנסו שלושה בני אדם בעלי כתפיים וקומה, וכולם כאחד אומרים, ארבע טבעי יהודים, היכן פישקה? הוציאו לנו את פישקה. שמעתי ונבהלתי. את פישקה אתם מבקשים, מתחזק אני ואומר, פישקה אינו כאן בשעה זו, ואתם אחי, אמרונה לי, פישקה למה לכם? רצוני לידע זאת. פתח אחד מהם ואמר, אתה לא מכיר ויודע את היתומה הסומית, יתומה סומית זו שהיא יושבת זה כמה ימים אצל בית הכנסת, סמוך לבית הקברות הישן ופושטת יד לנדבות. אותה היתומה הסומית נתעלמנה בשנה זו, לא שעתה, והלכה ונתארסה לחטף אחד, ונתחייבה להלבישו כדרך בעלי בתים, לפרנסו ולזונו, ולסלק לו סכום כסף במזומנים. והיום היו החתן והכלה צריכים להיכנס לחופה. הכל היה מתוקן לסעודה, חלות, דגים, צליק דרה ומרק של זהב, הבא בבשר אוף כנהוג אצל בני ישראל, ומשקה, הרבה. הכלה מלובשה ומקושתה ויעלת חן כבת ישראל. הלכו אל החתן לקבל פניו ולהוליכו לחופה, והנה אין החתן בביתו. וסופו של דבר, הבחור ימח שמו, חוזר בו לפי כבודה הוא, והבחור עמד עתה ואמר, איני רוצה, ואפילו כתוש אותו במכתש, הלכהו מכות מרדות, והכה את שיניו, והוא באחת, ממען אני, איני רוצה בא בחלה זו. ואנחנו יוצאים מאצלו אבלים וחפויי ראש, אבל לא על החתן שנתחרט אנו מצטערים, אלא על הסעודה, סעודה זו, בשר ודגים מתהה עליה. שרויים בצער היינו, מתייעצים ונמלחים זה בזה, ועלה על דעתנו, פישקה, יבוא הוא ויחלצנו מצרה. יהה פישקה החתן. לא הספיק פישקה להתיישב בדעתו, וכבר היה נשוי, והכל שריר וקיים. אותו לילה, היה לנו ולבני החבורה ליל משתה ושמחה, והיינו אוכלים ושותים ומשמחים חתן וכלה. זיווג של בעלי מומים אלו עולה יפה. זה חיגר וזו סומית. זה מתמלא מזו, וזו מזה, ואין לזה על זו ולזו על זה כלום. זה המעשה רבי אלתר שברל החבטן סיפר לי, ואתה צא ולמד מה שנעשה בעולם. איך מרכיבים אצלנו היהודים חיגרים עם סומים? כיצד מכניסים לחופה ומזווגים זיווגים? ובשביל מה? כדי שהמתעסקים יהיו שוטים וממלאים קרסם. כך הוא אצל הקבצנים, וכך היא המידה אצל העשירים. אסור להתעצל. אני מוציא חבילתי ואלתר חבילתו, ואנו מתחילים עוסקים בכוונה גדולה. נושאים ונותנים בחליפין. הרי אני מוציא ספריי בזה אחר זה, ואלתר שלי עוקם פניו. רק ספר אחד נשא חן מלפניו. אין כמותו. כל עמוד ועמוד, שתי רצועות של אותיות דקות, כטיפין טיפין של זבובים, קבועות בו משני צדדיו מזה ומזה מבחוץ. ורצועה רחבה באותיות גדולות מבפנים. קיצור הדברים, מין סחורה זה נשתבח בכל מעלות טובות אלו החביבות על יהודי מקומנו. ודפים מסורסים ובאים בערבוביה שלא במקומם, נמצאו שם אף הם. הערבוב זה, הרי הוא כל שיבחו של ספר. ואין צריך לומר שיבושים. ספר בלא שיבושים הרי אי אפשר. הרי לכך ניתנה הדעה ביהודי. שיעמל בחידושים ובתיקונים, ומשתדל ללמוד סתום מן המפורש. והלשון של אותו הספר, כפתור ופרח. אלתר שלי נוטל מין סחורה זו בשתי ידיו, ומתוך פניו ניכר שהוא שמח עליו בליבו כמוצא שלל רב. התחלנו מחליפים מעני לשון בסיפורי אלף לילות ואחד, כתבי שירה מעלות בקמאות, מחליפים 100 סליחות של דפוס ג'יטומר בתליות קטנות של ברשיד, קינות מדפוס וילנה בשופרות, מנורות של חנוכה בשיני שואל, מנורות נחושת של שבת באבוקות להבדלה, ובירמולקאות של צמר לתינוקות. שני הצדדים רוחם נוחה ממסע ומתן זה. לא משום הנעת ממון שבו. שהרי אף פרוטה אחת לא הייתה להם ממנו, אלא מגוף העסק בעצמו, ששכר עסק, עסק. רבי מנדלה, רבי מנדלה, אמר אלתר בעקימת פניו, מוטב שתתפלל מנחו, מתוך כל הדברים של מה בכך שאתה שוגה בהם, היזהר שלא תשכח לומר עננו. הרי נמסים איזו על כפותתי, הוא מתחיל לומר כתורת בשמחה ובכל נעים ודק. ואלתר שלי יחיה, אינו שוהה הרבה. פותח גרונו ועונה אחריי בכל אב. ושנינו יחדיו נותנים שבח והודיה לשמו הגדול. בשעה שכל הירקות והדשאים בשדה וכל החיות והעופות ביערים משבחים ואומרים שירה. בתחילת פיתום הקטורת, כשהיה אלתר חושב את כל הסממנים, החלבונה והלבונה, הציפורים והכלופה, הקינמון והבורית וכיוצא בהם, הוציא חבית קטנה של זפת התלויה מתחת העגלה. אלתר לא היה מעריך בתפילתו, ועד שאני עומד באמצע התפילה, היה הוא זופת את האופנים. אל תהה מעריך רבי מנדלה בתפילה, פוטרנה בקיצור, ואני אלך ואביא את הסוסים, עת לנסוע, עד הלילה אפשר להלך דרך כמה פרסאות. ומיד הלך לו אלתר, ואני מתחיל מטפל בעגלתי. הרי אני בודק הסדנאות ושאר מכשירי העגלה, זופת את האופנים כהלכה, ואיני מקמץ בזפת. ערכה השעה בעבודה זו, ואלתר לא בא. ומיד אני חוזר והולך אל העגלות, ואלתר איננו. ואני נרעד ונבהל כמי שנכווה ברותחין, עומד ודואג לאלתר. מי יודע מה היה לו, ואנה הוא בא. ומתוך צערי עליו, באתי להצטער צער עצמי. אני מה אעשה, ומה יהיה בסופי? דומה שמרוב צער ויגיעה ובהילות, שתיתי יותר מרביעית בגמיעה אחת, והדברים היו שמחים מאוד. בשעה זו גופי מתפשט ונעשה קלוש כדבר שאין בו ממש. מנדלה מתפזר לחלקים דקים, והחלקים סובבים ומרפרפים בעולם. ופתאום אני נעשה דו פרצופים, ושני מנדלונים מתרוצצים יחד, אחד מושך ליהופיץ ואחד לבויבריק. שתי הרגליים המשותפות להם מתבלבלות, שלא לדעת דברי מי שומעים. מנדלה, מנדלה, מנדלה.
מנדלה?
מנדלה אחד שואל ואחד משיב.
ארבה טבעה, אומר מנדלה אחד בקידה. בלילה כאן להיכן הולכים?
בוא, רבי מנדלה, הישמר לעצמותיך אתה.
עליכם שולם.
שולם עליכם.
אויה לי, יתום אני, אין אב, אין אם, יתום אני, ספוד ובכם, מנדלה.
הס, הס, מה יתעונן יהודי? יהודי זקן, בעל אישה ומטופל בבנים, האח עומד ובוכה בלילה כנגד הלבנה ואינו מתבייש. היזהר, גדר לפניך. אין מתעצלים, עולים, מטפסים והופ, קופצים.
ברוך הבא, אורח יקר.
אני הולך, דודי, אני טס והולך.
כמה מרובה הברכה כאן.
פול, קטניות ככל הים, קישואים אין מספר.
הקישואים מעדני מלך, משיבי נפש.
אוי, מכה. מכה זו, מה טעמה ומאיכני?
מכה זו באה מידו של הראל בריא ובעל זרוע, שתפסני מאחוריי ורמז לי באגרופו שלא נאה לבוא בשדה של אחרים, ועל נטילת קישואים של אחרים חייבים מכות.
המכות הגדולות ואכילת הקישואים הפיגו את ייני.
בפתח הבית דחפני הראל מלפניו, והוא עמד אצל הדלת מאחוריי בגילוי הראש.
אין ברירה, אף אני פורע ראשי, מחככו ומעמיד עיניי כמטורף.
באמצע הבית עומד בן אדם אדמוני, בעל קרס, ופנים נזעמים, וכפתורי נחושת נוצצים בבגדו, ומאיים עליי וקורא בזעף. שלשלאות, תפיסה, מכות, סביריה!
ופתאום הוא נותן עיניו בפאותיי, והוא קופץ מתוך כעסו, ונוטל מספריים מעל גבי השולחן, וקוצץ לי אחת מפאותיי. רואה אני את פאתי מוטלת על גבי הקרקע, ועיניי זלגו דמעות.
הפאה צבעתי, שגדלה עמי מילדותי עד ימי זגנתי, שראתה עמי הרבה שמחה ויגון בחיי.
ליבי צועק לה, ובלשוני אין מילה. אני מביט דומם לארץ, כרחל לפני גוזזיה, וטיפות טיפות של דמעות רותחות נושרות מעיניי. פניי שנשתנו מאוד, ודאי ביקשו רחמים עליי באותה שעה, מפני שהאדמוני שינה טעמו והחל לדבר לי רכות. שערות ראשי הלבנות, דמות פניי וכל גופי, העידו בי לפניו על יושר לבבי. כשסיפרתי להערלים הללו על הסוסים העובדים לי, ריחמו עליי, ונתנו לי עצה להלך לפונדק אצל הכפר הסמוך. אותו הפונדק הקיפוהו עגלות וקרונות של עיקרים עוברים ושבים. בעמל וביגיעה כבשתי לי דרך בין העגלות והבהמות, מסתכל יפה יפה, שמה אמצא כאן את הסוסים העבודים לנו, וכך הייתי מהלך ובה עד פתח הפונדק. מה שלפני ולפנים בפונדק לא היו החושים שבי מרגישים את הכל בבת אחת, אלא בזה אחר זה. החותם נטל חלקו בראש. תכף בכניסתי, כשעדיין אני בפתח, עמד החותם, והתחיל מתעטש בקול רם, מריח בלילה סרוחה של יש וטבק וזהה כאחד. נשתתק החותם, נתרגשו האוזניים, קולי קולות שונים ומשונים, דקים ועבים, צרודים ומרוסקים, יוצאים מגרונות ומתגלגלים ונכנסים לתוך האוזניים ברעש גדול. נתמלו האוזניים, ניתנה רשות להעיניים, שהיו טועות בחשיכה מתחילה, להבדיל בין דבר לדבר ובין צורה לצורה. ראו נר דולק על שולחן ארוך. ולבסוף נצנצה בדמות יהודיה זריזה ומזורזה, עטופה מטפחת ופאה נוכרית בראשה.
הפונדקית בכבודה ובעצמה. היא יושבת במחיצתה, בין דגים מאושנים ומליחים, ביצים ושאר פרפראות. פיה נחל נובע, מדברת עם כל אחד מהבאים ואינה פוסקת. התקרבתי אל הפונדקית והשוט תחת זרועי כמנהג בעל העגלה. וכל כך למה? מפני שהפונדקיות מחבבות את בעלי העגלות ומשחדות אותם במאכל ומשתה ובשאר דברים כדי שיכניסו אורחים לתוך בתיהן. ידידים היינו בשעה אחת ונודענו זה לזו בשמותינו. עוד מעט ואנו משלשלים שלשלת הייחוס וחישבנו ומצאנו שאנו קרובים קרבת משפחה. היא שמה חיה טריינה על שם אשת דודו של אבי אמי, זקנתי חיה טריינה עליה השלום. והנה שמחה וססון. היא שואלת לי ולאשתי ולבניי בבקשה כפולה ומכופלת לדרוש בשלומם באהבה רבה. אחר סעודת הערב נתיישבתי אני וחיה טריינה אמרה לי כך, אתה לך שכב, הרי לפניך חדר מיוחד ומיטה מוצעת. אמת, חיה טריינה היא צדקנית, אישה קשירה, אבל הפשפשים שלה רשעים הם. אך שכבתי על המיטה, מיד סביב שטו עליי, והתחילה מלחמה קשה בינינו. אני והם נלחמים בזעף, הם בפיהם ואני באצבעותיי. הם מטפסים ועולים עליי ואני מתרעם ומתרגז תחתיי. הם באים בכוח החזקה. המיטה הזו שלנו היא רבי יהודי ונשתה את דמך. ואני מתחכך, נענק ומתקרצף בכל כוחי. המיטה מתחתיי מזדעזעת, ואני מפרפר ומפרקס ומתהפך מצידי אל צידי, והפשפשים עושים את שלהם, עוקצים ומסריחים ומבאישים. לא ברצוני עמדתי בהשכמת הבוקר, מטלטולי הדרך היו עבריי כבדים עליי, אלא ההכרח דחה אותי מעל משכבי והעמידני על רגליי. לתדהמתי, אך יצאתי את פתח הפונדק, ועיניי הבחינו בעגלות ובסוסים. בדקתי את עגלתי ומצאתי הכל על מקומו שם, וכשבאתי לבדוק עגלתו של אלתר, ומיששתי בתחילה במחצלת הפרוסה עליה, נראה לי כמין חי מזיז עצמו תחתיה, ונרתעתי לאחוריי מתבהל ומשתומם, ומיד המחצלת מתנדנדת ונופלת, ולפניי יושב על העגלה, חפוי ראש, אלתר. את המעשה ברבי אלתר, היכן היה ומאין בא, ולמה ראשו חפוי, את הכל פירש לנו אלתר בעצמו ובלשונו, על פי דרכו, ופתח ואמר. הולך אני כמו שידעת בשביל הסוסים. בקיצור, אין סוסים. ומה בכך? אומר אני בליבי, רגליים להם, והלכו ונתרחקו מעט. עשב ביער יש? עשב טוב מאוד, ופה להם יש, וצל אף הוא שם, ולמה לא יהנו מהעולם הזה? בקיצור, אני מתחבא בחורשה בין הסבכים, ונוטל מקל אב שנזדמן שם לידי, להיות מוכן אצלי לעת צרה. והנה, קול צעקה, צעקה גדולה ומרה, כשל מישהו בסכנה, והכל יוצא מתוך חורבה אחת ביער כנגדי. באותו רגע, שלאימה ופחד, יצאה הלבנה מקצה כיפת הרקיע ונשקפה בעד חלון שבור לתוך חדר צר ומאופש. ולאורה ראיתי שם אדם אחד כפות כגדי בידיו ורגליו ומוטל ארצה בלא כוח. ברוך המקום שהביאך לכאן, אמר לי האיש, התירני מהרה מאסוריי ועם עין מת אנוכי. מי כפת אותך ולמה? שאלתי, ורוצתי סכין מחכי וחתכתי החבלים. הרוח ייכנס באבי אביו של זה הממזר, הגנב הזה, התחיל בן אדם זה מקלל. גנב אתה אומר? אמרתי לו, כך, גנב הוא, עוד היום גנב שני סוסים. ואני מציץ מבין האילנות ומסתכל יפה, את סוסך רבי מנדל ראו עיניי, הוא עומד לו יחידי מאחורי הקרון האחרון שבשיירה. והיכן היא העלובה שלי? ועד שאני מחפשה בעיניי, וסוסתי קשקשה בזנבה כנגדי. הרי אני נוטל מטה בידי וסכין שלי ומתגנב והולך לי בחשאי לאותו הקרון, ובשעה שהכנופיה הייתה תרודה שם בתיקון הסדנה, אני חותך את החבלים ומתיר האסורים, עולה על גב אחד מהם ובורח עם שהם. מעשה שטן. הרגיש בי פרא אדם זה האדמוני, רדף אחריי, עוד מעט השיגני, והוא מתעזר עוז ומסתער עליי קל מהרה כחתול, אוחז בצברי ומבקש לחונקני. פתאום כל פעמון נשמע בדרך ונתבהל, וכך ניצלתי. חייב אתה בברכת הגומל, רבי אלתר, אמרתי לו, מחבקו ומגבפו מתוך רוב שמחה. בתוך כך וכך בא גם אותו בן אדם, ראיתיו, ונשתוממתי וקראתי בקול גדול, פישקה! אותו פישקה שהיית מספר לי עליו, תמה אלתר ואמר, זהו בעצמו, שלום עליכם פישקה. גם אני הכרתי חרבי מנדלה, אמר פישקה והחזיר לי שלום. אני עומד ומתבונן לפישקה שעה קלה, עירום הוא ויחף, רגליו נפוחות ומלוכלכות בדם ומפוחמות, וגופו כחוש, עור וגידים ועצמות. ספר נפישקה, אנו אומרים לו פה אחד, ספר לנו מה המעשה שהיה בך.
אוי, אוי, אישה נאה קניתי לי. הימים הראשונים אחרי חתונתי חיינו בשלום. בבוקר בבוקר הייתי מוליכה ומביאה לי מקומה אצל בית עולם הישן שבתוך העיר, ושם הייתה יושבת לה כדרכה תמיד על משטח תבן, וקוראת לי נדבות בניגון של קינות שנגע עד נפש. תפשיל חם של קריסים, פעם לחמנייה חמה, ופעם קישואים ותפוחים כבושים, מגיש ואומר, אכלי אשתי, ויטב לך. אבל כשאדם שרוי בטובה, הוא מבקש לו טובה גדולה הימנה. מי שיש לו פת קיבר, רוצה פת נקייה. יודע אתה פישקה, התחילה זוגתי מדברת לי, בני אדם כמו תרחומותך לא יובדו בעולם, המומים שבאנו לגבי פרנסתנו, הרי מה לא טובות הן. קחני פישקה, והוציאני מזה לאותם מקומות היישוב המרובה באוכלוסין, ותראה שנאסוף ממון הרבה בעזרת השם. כאן, במקום הזה, כמעט אין עוד מה לעשות. עשיתי רצון אשתי, והלכנו. אני החיגר בראש, והיא, הסומית, נהוגה אחריי. מה אומר לכם יהודים? השם יתברך הצליח דרכנו, בכל כפר ובכל עיר שבאנו לשם מצאנו חן בעיני הבריות, ולמי שהיינו פושטים יד נתן לנו. היא לימדתני חוכמה, איך נכנסים לתוך בית, איך צריכים להתענח כבה יכול ולחעקע, ואיזו צורה עגומה מעוררת רחמים צריכים ללבוש בשעת גניחה. סבורים אתם שדבר קל הוא הקבצנות? כל הרוצה לחזר על הפתחים יבוא ויחזר? חס ושלום, תורה היא וצריכה לימוד. אני ואשתי היינו קבצנים רגליים, התחיל פישקה שוב לספר. שיירה של קבצנים פרשים מקבצני הבר, הם וקרונותיהם חנו בעיר באותה שעה. באותם הימים שהיינו מתאכסנים בבית ההקדש, התחיל הממזר האדמוני, מגנב את לב אשתי בשפתי חלקות, משמש אותה ברצון, עד שלבסוף נתקרבו ונעשו רעים אהובים. מצאתי את אשתי יושבת אצל הממזר ומתלחשת עמו. פניה צהובים והיא מרכנת ראשה ושומעת לדבריו, ושחוק עדנים מרפרף על שפתיה. וכשבאתי אצלה ושאלתי בשלומה, נזדעזעה ושתקה מפני טירוף הדעת. ובעצתה של אשתי נצטרפנו לקבצנים הפרשים. הממזר האדמוני הוציא עליי שם רע לפני אשתי, שאני מתעלס עם ריבה אחת שבעגלה ומשחק בה. בתוך חבורה זו של הקבצנים, באמת נמצאה ריבה בעלת חטוטרת, שהייתי משיח עמה ושופך נפשי. אף את אותה ריבה חמד לעצמו הממזר האדמוני.
ריבה? עם ריבה? מה לך אצל ריבה? אמרתי אני ואלתר כל אחד בנזיפה. תן תודה, פישקה.
אוי, אלמלא ידעתם את הריבה, עלובת נפש זו, אמא הביאתה לכסלון ושם נתגלגלה בבתי בישול הרבה. הקבצנים היו מקים אותה בעברה וזעם ומשליחים אותה בלילה החוצה עירומה ורעבה, ושם הייתה מנהמת ומייללת מכאב לב ומנגנת שירת תוגה כדרכה תמיד. אבא שחטני, אמא אכלתני.
אוי, אמרתי לפישקה, כמה וכמה ילדים יש בעולם שעובדים באבון אבותם, הם מגרשים את נשיהם ומפקירים את בניהם, הם אינם דואגים אלא לנפשם למלא תאוותם, הולכים ונושאים להם נשים. ודיבורי נפסק באמצע ונשאר עומד כעצם בגרוני. ראיתי את אלתר והנה הוא מבולבל ופנם מתקרקמים. מה יש לי לשקר אם שכפיש כחומד הייתי את אותה ריבה וליבי נמשך אליה, ושעשועיה של אשתי עם הממזר שוב לא יכעיסוני. יום אחד הציעה הגיבנת שנברח יחד. אני מסתתר בחורבה וממתין לה, אלא שאז מופיע הממזר האדמוני ומוציא סכין מכיסו ומחזיקו נגד פניי, ונהנה לראות איך אני מרטיט ומפרפר בכל עבריי. עוד רגע וסכין על צברי. ופתאום אחזה הגיבנת באורפו להצילני, אך הוא הטיל אותה בעליו בכוח עד שנתגלגלה על הקרקע כחדור, ותוך כדי דיבורו הוא נוטל את החבל הכרוך על מותניו, קופט ידיי ורגליי ואומר, שכב כאן כלב עד שתצא נשמתך. כך שכבתי ואמרתי בקיצי. אבל הקדוש ברוך הוא שלח אותך, רבי אלתר, ואתה עמדת לי בעת צרתי והצלת את נפשי ממוות. מיד פתחתי את פי ואמרתי לו, לפישקה, בלשון בני אדם, אמונה לפישקה, מה שמה של אותה הריבה? אתה לא היית קורא לה גיבנת. עכשיו אני רוצה לידע את שמה. לידע את שמה למה לך? אמר פישקה, מעמיד פניו עליי בתמיהה גדולה. שוטה שבעולם, אמרתי לו, אם ידע את שמה, אפשר שתגיע לטובה. אני הלא תמיד מהלך בדרך, ואפשר יתגלגל הדבר על ידי למצוא את עבדתך. שומע אתה? בי לשמה, אמר פישקה בשמחה, ומיד נשמע כל הנחה וכל נפילה ביחד. ראיתי ונבהלתי. אלתר מוטל על גבי העגלה ונאנח ופניו מלבינים כסיד. מה לך רבי אלתר? אומר אני לא אומר אורו. אפשר תטעם מעט יין? חלש אתה? אמר אלתר והתחזק וישב שוב על מקומו. ומה שמה של אמא? אמרתי לפישקה. ומאיזה מקום היא? שמה תדע? יודע גם יודע, אמר פישקה. הגיבנת בילה סיפרה לי שהיו קוראים לאמא אלקי, ואף זאת שאמא נתגרשה מבעלה בעיר בטלון. אמא הייתה מספרת תמיד דבר זה ומתרגזת. מבעלה בעיר בטלון, אתה אומר? מי הוא זה ומה שמו של אותו הבעל שנתעלם מבשרו, מביתו הקטנה? שמה יודע אתה, רבי אלתר, אדם קשה זה בעירך, מי הוא ומה שמו? אלתר ישב נדהם, פניו נתקרקמו, פיו פתוח ושותק. שמו, אמר פישקה, משפשפת מצחו כמתאמץ לזכור נשכחות, המתן מעט, כי מדומה לי ששמו אלתר! צעק אלתר בקול נורא ונשתתח מלוא קומתו על העגלה. כך
כך, אמר פישקה, מציץ על האלתר, ואינו מבין למה צעק, כי מדומה לי. עכשיו הוברר לי מה היה לו לאלתר, ולמה נתרגש כל כך, ואני נרתעתי לאחוריי כנכווה ברותחין. אלתר בוכה ומכה בידו על ליבו ואומר, אמנם חטאתי, אני השימותי את חייה, כי דבריה כן הוא, אבא שחט אותה. ובשביל כך יד אלוקים נשתלחה בי, ויתרה מזלי, ונתקפחה פרנסתי, ובכל אשר אפנה לא אצליח. פישקה יושב ותוהה, וכל הדבר הזה נראה לו תמוע ומשונה מאוד. אלתר התעודד וישב, נשא עיניו למרום ואמר, הרי אני נשבע בחיי העולם שלא אבוא לביתי, לאשתי ולבניי בבטלון, עד שאמצא את ביתי העלובה מאשתי הראשונה. השמיים והארץ עדים הם, אני הולך מיד לבקשה, ואוי, אוי למי שיעמוד בפניי. פישקה נופל על צווארי אלתר, מגבפו ומנשק לו בלא אומר ודברים, ואחר כך הוא נותן קולו בבכי ותחנונים ואומר, אוי, הצילו נא, הצילו אותה. אלתר קופץ מעל העגלה שלי ועולה על עגלתו, אומר לנו שלום מרחוק, חובט את סוסתו והולך לדרכו. ואני ופישקה מביטים אחריו, מחרישים ושותקים. חובט אני את סוסי, את הנשר כביכול במרכבתי, שיתריח עצמו וינהלנו בדרך. ובשעה מאוחרת בלילה עברה עגלתי על אבני נגף בצורי מכשול וחוצות כסלון, בכל רעש והמולה, כל מבשר, מבשר ואומר, הקיצו בני יעקב ושמעו, עוד שני יהודים באים לכסלון.